שלום. אני חזרתי והפכתי אתמול עוד פעם בראשונים קצת, אז רק שתי הערות ככה קצרצרות. א', אני לבושתי לא מספיק שמתי לב עד אתמול בלילה שלפרשנות של תוספות להמשך המהלך של הסוגיה. אני כל הזמן נכנסתי פה לריטווה כמחדש איזה חידוש גדול שהגמרא בודקת בעמוד ב', האם להקדיש נחשב כמו לתקוף. אבל האמת היא שזה מפורש בתוספות, המהלך הזה עוד הרבה לפניהם. ראינו אתמול שהתוספות מעמידים שספק הגמרא הוא האם אתה אמור להתעצבן מזה שמול הפרצוף שלך מקדישים. התוספות, בניגוד לרש"י, לא מעמידים בעמוד ב' שהיה שמה עול בסוף צבח, אלא הם אומרים בעצם את זה, הגמרא בדקה עד כמה פעולת ההקדש אפקטיבית. כי אם היא אפקטיבית, אז היא מעצבנת. עכשיו, מה הבדיקה שהתוספות עושים? התוספות פה דבר מאוד פשוט. האמת היא שבאום הסוטה, היות וזה קרקע, אמנם זה רק קרקע לפי מסקנת הסוגיה, אבל מה היה אמור לקרות? שהדין יהיה כל דאלים כבר. בניגוד לראש בבבא בתרא, התוספות סבורים שבכל דאלים כבר יכול להיות פינג פונג, שעובר מיד ליד. כשאדם מקדיש, כמובן שמה נחסם?
המעבר.
אי אפשר שאחרי שאני הקדשתי שאתה תיקח. אז הגמרא, מה שהיא בעצם בדקה הוא עד כמה ההקדש אפקטיבי. כלומר, אם ההקדש לא אפקטיבי כי זה לא בטוח שלך, אז הוא גם לא אמור להצבן. אבל אם ההקדש חל, מה זה אומר? שהוא יותר טוב מתקיפה רגילה. כי מה קורה בתקיפה רגילה? אם אני תוקף, השני עדיין מה יכול לעשות?
לתקוף חזרה.
לתקוף חזרה. אבל בהקדש הוא לא יכול לתקוף חזרה. ולכן אם מישהו מקדיש מול ה... ולכן אם אדם מקדיש מולי, מה אני חייב לעשות? לצבוח. ואז קצת התוספות והרבה לפני הריטווה שהגמרא בדקה האם צבחה, האם הקדש הוא וירטואלי גורם לאותה תגובה אינסטינקטיבית של אדם שתוקפים מולו. מה שהגמרא ניסתה לומר הוא שהיות והוא יותר בעל תוקף מאשר תקיפה פיזית, לכן האדם חייב לצעוק. המשך הסוגיה מה אומר, היות והוא לא תקף, אז אולי לכן לא צריך לצעוק. בסדר, אבל המהלך הזה הוא לא ריטפוק, הוא כבר תוספות. בסדר, שניק, ההצעה שהייתה אתמול ברש"י, שבשמעול בסוף צבח בעמוד ב' חייבים לומר שלדעת רש"י זה לא עניין של הודעה, אלא זה עניין של תקיפה ברשות או שלא ברשות, אז הפני יהושע על רש"י בעמוד ב' אומר את זה במפורש. ראיתי את זה אתמול בערב, תוסיפו לרשימה שפני יהושע אומר את זה. זה אומר, דעת רש"י חייבים לומר, השאלה היא לא האם הוא מודה, אלא האם הוא מתנגד, האם זו תקיפה שהיא אלימה או לא, האם היא נעשית ברשות או לא ברשות. בסדר? עכשיו היום אנחנו מתחילים מהמקום שהפסקנו אתמול, וזה הראיה של רב חנניה לרבה, שרצה להביא הוכחה מהספקות נכנסים לדיר להתעשר, שמה הטענה? איסל כדעתה, תקפו כהן, אין מוציאים אותו מידו, אז הרי הוא מדובר, המים נכנסים לדיר, נמצא זה פותר ממונו בממונו של כהן. מדובר בספק ממון כהן. איך אתה יכול לפרוע את חובותיך בממון שספק שהוא שלך? כן, שמה שיארנו אתמול בקצרה היה, מבחינת שאלת תרשים הזרימה של הסוגיה, מה רב חנניה רוצה להוכיח? כן, ומה שנאמר, אני אסכם את זהו, שזה תלוי בפירושים השונים בראשונים. לדעת הרמב"ן, שהסוגיה בודקת האם אדם יכול להקדיש חפץ שהוא ספק שלו, הראיה הזאת לא מוכיחה כלום לגבי השאלה הגדולה הזאת, כי אין פה אף אחד שמנסה להקדיש. וכן על כורחנו שהשאלה הזאת היא קשורה לא בשאלה הגדולה של היבאי אלו, אלא היא מתמודדת עם דברי רב אמנונה. רב אמנונה ורבא דנו האם תקפו כהן מוציאים מידו, אין מוציאים מידו. למה הם דנו בשאלה הזאת או איך הוא הגיע? כי היות ובו אסור בגיזה ועבודה, הוא מהווה הוכחה לשאלה הראשונה. אבל דברי רב חנניה כבר לא מתייחסים לשאלה הגדולה, הם פשוט ממשיכים את הדיון בין רבא לבין רב אמנונה. שלא זה דעת הרמב"ן. לעומת זאת, לפי דעת הראשונים, שהשאלה הגדולה הייתה האם הממון הוא בוודאות של המוחזק, או האם הממון הוא ספק של המוחזק, זה דעת הרשב"א, זאת השאלה הגדולה. אז הראיה הזאת ממשיכה לדון בשאלה הגדולה. מה שהגמרא רצתה להוכיח מכאן הוא שבממון שיש לגביו ספק, הממון הזה הוא ספק של מי שמוחזק. סליחה, הפוך, שהוא בוודאי של מי שמוחזק, ולכן מה הוא יכול לעשות? לעשר איתו. בסדר, כלומר זה ממשיך לדון בשאלה הגדולה. כן, וזה אומרת הגמרא, אמר לי אביי, אם משום מה לא תסייע למר, הכה במה יסקינן, כגון דלייקלי, אלא תשעה והוא. מדובר באדם שיש לו סך הכל 10 בהמות, כן? תשעה והספק הזה, ולכן הוא אומר, ומה נפשך? אי בר חיוב ההוא. כלומר, אם באמת של מי הבהמה הזאת, הספק?
של הכהן.
של הישראל, שפיר כמה יעשה, זה שלו. ואי לאו בר חיוב ההוא, תשאל לאו בר איסור עינינו. כלומר, שהוא בא בתואל, זה דבר מאוד פשוט. יוצרים מקרה שבו, אם הוא ממון כהן, הוא גם פטור ממעשר בהמה, ולכן אני לא פותר את החובה שלי באמצעות ממון הכהן. ואם הוא לא ממון הכהן, אז הוא חייב במעשר בהמה, אבל הוא שלי, אני יכול לפתור. ולכן אמר אביי, אני מנטרל את הראיה הזו, וזה בא אביי ודחה, וזה אני רוצה קצת להקדיש קצת מחשבה לעניין הזה. בא אביי ואומר, אדר אמר אביי, אליו מלטהי, דאמרי, למה? כל מה שאמרתי שטויות, למה? דספיקה לאו בר איסורהו, ובלשון אחרת, אם יצויר מקרה שבו יש תשעה והוא, ויש פה ספק 10 בהמות שחייבות במעשר בהמה, הדינו שהוא בתורת ודאי הוא פטור ממעשר בהמה. ולכן אי אפשר להעמיד את הברייתא כעוסקת במקרה כזה. מניין לו שספיקה לא בא איסורי, אז הוא מסביר, דתנן קפץ אחד מן המנויים לתוכן, כולם פטורים. היום אתם חוויתם את החוויה שמתואר פה, אורנה ספרה ראש ראש, נכון? כל אחד הלך למעלה ומה בדקו? נמצא, לא נמצא. מה זה מעשר בהמה? הרואה מונה את בעלי החיים, ואז מה מתואר פה? שאחד מהבעלי החיים שכבר ספרו אותו, מה קרה לו? הוא קופץ חזרה, הוא מתערבב בין כולם. עכשיו יש לי קבוצה של אנשים, של סליחה, של בעלי חיים, שאחד מתוכם כבר נספר. עכשיו הדין הוא שמי שנספר הוא נפטר על ידי עצם על ידי עצם הספירה, הוא כבר נפטר, הוא נחשב כאילו ספור, הוא נחשב פטור. ואז ממשיכים ואומרים, ואיסל כדתך ספיקה בא איסורי לעשר, ממה נפשך? דאי בר חיוב ההוא שפיר מעשר, ואי לאו בר חיוב ההוא נפטר במניין הראוי. דאמר רב, המניין הראוי פותר. אלא מה יתלך למאמר? מה תאמר לעצמך? מה הסיבה שקפץ אחד בין המנויים לתוכן כולן פטורים? אלא מה יתלך למאמר? עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק. החנמי עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק. עד כאן דברי אביי שקובע כלל גדול מאוד בדיני מעשר בהמה, או כלל רדיקלי, שאם יש לי הרבה מאוד בעלי חיים שאחד מהם הוא פטור ממעשר בהמה, אבל אני לא בטוח מי הוא, אז מה הדין? אומר אביי, הוא פותר את כל בעלי החיים כאן, אי אפשר לעשות פה מעשר בהמה, אני פטור ממעשר בהמה. הלשון שאביי נוקט בו, מה היא? שימו לב, עשירי ודאי ולא עשירי ספק. וכאן ביקשתי קצת שתחשבו על העניין הזה. מה זה העניין הזה? זה הצורך בוודאות במעשר בהמה. מאיפה זה בא? כי איך הפסוק מתאר?
כל מעשר בוקר ובצון כבר של הבאות החדשה ואת העשירי קודש לא יבקר בין טוב לרע ולא יגמל ונגמר ומלן
היו ותמורתו. נכון. אז מה העניין? מה העניין הזה שמעשר בהמה הוא דורש ודאות? בגלל שאיך מתואר פעולת האיסור? כפעולה של
ספירה.
של ספירה. אני רוצה להביא לכם איזשהו סליחה? נכון, אתה צודק. אני רוצה קצת לשבץ את זה בעולם יותר רחב. אני אביא לכם שני דברים. ראשית, זה עומד, אני חשתי בצורה מאוד ברורה בניגוד למודל של מעשר שיש אותו בתבועה, בדגן. יש גמרא בגיטין בדף למד א', שם הגמרא אומרת, אני אקריא לכם אותו, סליחה, בגיטין למדע לבורות, נפתח אותו מהר. כן, הגמרא אומרת כך, אני מקריא, נשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, כשם שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה הכוונה ניתנת בעומד הוא שתרומה גדולה מדורייתא אין לה שיעור, כך תרומת מעשר שהיא נמצאת בתורה לכאורה במה? עם שיעור הכי ברור שיכול להיות, זה מעשר, מן המעשר, זה מעיד, ניטלת גם בעומד. אומר רש"י, אני אקריא לכם, אומר רש"י שם, בגיטין, ניטלת בעומד, אף על פי ששיעורה קצוב מן התורה, מעשר מן המעשר, ניטלת בעומד. מה הכוונה? איך אתה לוקח את התבואה, את התרומת מעשר? צריך לקחת 1/100, אבל אתה לא יושב שם ומודד עם משקל על הגרם, אתה לוקח אחוז כפי שהוא נראה לעין. לעומת זאת, מה קורה אצלנו במציע? מה אומרים לך על תרומת, סליחה, על מעשר בהמה? חייב להיות על השפיץ, מדויק לגמרי. עכשיו אפשר לחוש פה הבדל שפה אדיר בין צורת ההפרשה בדגן לבין צורת ההפרשה במעשר בהמה. עכשיו ההסבר לזה הוא גם הסבר מאוד מאוד פשוט. למה יש כזה פער בשפה?
בדגן זה יכול לספור כל אחד.
מצוין. כי בדגן אני לא עוסק בספירה. בדגן במה אני עוסק? אני עוסק בכמויות. כשאני מפריש דגן, אף אחד לא סופר כמה גרעינים יש. אתה עובד על חבילות, אתה עובד על כמויות. עכשיו נכון שאני יכול על ידי משקל, או יש כל מיני שיטות שאדם יכול להתגבר, אבל מבחינה מהותית, האופן שבו אנחנו מתייחסים לכמות בעלי החיים שיש לנו, הוא שונה מהותית מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לכמות הדגן שיש לנו. מצוין, מצוין, how much how many. יש פה ריטווה מדהים אצלנו, בבא מציע, שלוקח את זה לעולם של... לעולם של תערובות. אתם יודעים שיש לנו הלכה בתערובות שלא כל דבר בטל ברוב, של דבר שבמניין לא בטל ברוב. תחשבו רגע על ההליכה לחנויות שאתם קונים דברים, איך מחשבים את הכמויות, איך אני יודע כמה לשלם. אז יש דברים שנקנים לפי משקל, יש דברים שנקנים לפי נפח, ויש דברים שנקנים לפי יחידה. כן? בדרך כלל זה עובד שנוזלים נקנים לפי נפח, מוצקים בדרך כלל קונים לפי משקל, בדרך כלל, כן? אתה קונה קילו מלפפונים, קילו עגבניות, אף אחד לא אומר תן לי ליטר עגבניות, ומה נקנה לפי מניין? ביצים למשל, קונים לפי מניין, 30 ביצים קונים, כן? כלומר, יש דברים שנקנים לפי יחידה, אז בדרך כלל שיש שם יחידות מובחנות. אני יכול לספור 30 ביצים, מה תספור? 30 גרגירי קבועה. תן לי 150 פתיתים שאני אכין לילדים שלי פתיתים, כי זה לא עובדים ככה. בדרך כלל דברים שהם מובחנים בתורת עצמה, שכל אחד יש לו זהות, כל אחד הוא לעצמו, והדבר הזה אומר את ההלכה שהוא לא בטל ברוב. דבר שני, לא בטל ברוב, הסיבה היא מאוד פשוטה, אמר... כל אחד מובחן מחברו, הוא לא מתערבב. בוא נגיד ככה, כשלי יש תערובת של דברים שהם מובחנים אחד מהשני, האמת היא שזה לא יתערבב. זה לא שיש לי עכשיו תערובת, יש לי פשוט במקום 100, מה יש לי? יש לי 101, מה שיש לי. הם לא מתערבבים, זה לא מתערבב. לכן הוא לא בטל באור. עכשיו פה באו התוספות, וגם באה הריטווה, ושואלים שאלת פצת בסוגיה. בגמרא אצלנו אומרים שאם אחד מתערב, אחד מהמנויים מתערב, מה הוא עושה לכל הקבוצה? הוא פותר את הכל. למה הוא פותר את הכל? שיפתור רק את הסירייה האחרונה. למה הוא פותר את הכל? כי אתה אף פעם לא יודע מי הוא. נכון? זה גם השטוסטורי. בא הריטווה פה, ואני מקריא לכם קטע מדהים. אומר הריטווה, כך, אני קורא. בשר מקוצי, סליחה, ובשם הרב החסיד זה, שמעתי תירוץ אחר. דלעולם כל שהספק בתוך השרה מפסיקו ומבטל אותו מניין לגמרי, וכאילו אין כאן מניין כלל ואי אפשר... רק שנייה. זה הקטע הזה, שנייה. אני לא מוצא את הקטע השני, אבל היה פה מפורש, זה עניין של... כי זה לא בטל ברוב, הוא רוצה לומר. כי בעלי חיים לא בטלים ברוב, שנייה. כן, סליחה, זה בעמוד הבא, זה בזין עמוד א', אומר הריטב"א ככה, ואם תאמר והמים פטורים, כיוון שהמנוי הזה אינו ניכר, יהיה בטל ברוב כתרומה שנפלה לתוך טבל שהיא בטלה. לא מבין, מה, יש לך 1,000 בעלי חיים, אחד פטור, הוא פוטר את כל 1,000? ותרצו בתוספות, דקאי מלן דבעלי חיים לה בטילה. ואף אגב, דמידורייתא מבטל בטילה, יש כוח ביד חכמים לקור דבר מן התורה. הוא לא אוהב את זה. ואין זה מחובר, למה? וכי אקרי רבנן דבר מן התורה, בשב אל תעשה, אין לעשות שום גדר או שום סייג לתורה. דילו בכדי לא אקרי לה, ואך אמרים להם פטירי מן המעשר, אלא ודאי, דפינו תמד דבעלי חיים בעלמא בטילי, הכה לא בטיל, היי משום דאמר רחמנא עשירי, עשירי ודאי ולא עשירי ספק. ואך הדבור, הריטב"א הזה חשב שצריך לחבר את השאלה, למה אני אומר עשירי ודאי, ללחוץ ביטול ברוב. וזאת מסיבה פשוטה, כי במה עוסקים ללחוץ ביטול ברוב? בשאלת זהויות. מה שהריטב"א אומר הוא, הוא דוחה דעה שזה בנוי על זה שבעלי חיים לא בטילי, כי דעתו מדורייתא הם בטילי, אבל הוא אומר בעצם עניין שבמעשר בהמה הדין מראש הוא לא כמויות, הדין מראש במעשר בהמה הוא ספירה. זה ככה מתואר בתורה, כשמתניהו אמר. מה התורה מתארת? כל אשר יעבור תחת השבט העשירי, הקודש להשם, אתה סופר אותם אחד אחד. אולי מה שנאמר בדין כאן הוא דבר מאוד פשוט, שכשיש לך ספק מה זה, במה זה פוגע? בספירה, זה לא נקרא לספור. אני אביא לכם דוגמה לשאלה מאוד מפורסמת שמופיע בבעל המאור בסוף פסחים. בעל המאור שואל למה אין ספיקא דיומא בחוץ לארץ בספירת העומר. למה בחוץ לארץ עושים יום טוב שני של שבועות אבל סופרים רק ספירת העומר אחת? כבר מוזר לגמרי. לכאורה היה צריך להגיד, אני לא יודע מתי היום הראשון של פסח בחוץ לארץ, היינו בתדווה או בתדזיין, אז צריך כל יום לספור פעמיים ואז שבועות, יומיים, אבל אם אתה, אז למה אתה עושה רק ספירה אחת? ככה שואל בעל המור. סליחה, לא כן, למה הכוונה? שיש ספק לדיום, אבל כל יום תספור פעמיים, אתה לא יודע, תגיד כל יום, היום של יום שלישי, יום רביעי, יום רביעי, יום חמישי. אז בעל המור עצמו מתרץ שספירת העומר בזמן הזה רק דרבנן, זכר למקדש, והוא לוגמת נפשנו שאין לנו מקדש, ולכן לא צריך ספק הדיום.
הולך הגיע בדרך
כלל, אה? הולך הגיע
בדרך כלל.
דוגמה בסוכות, במוסף חול קוראים
בסוכות,
במוסף של סוכות,
אומרים את שני אני יודע, זה נכון. אני יכול לגמר שלגבי השאלה שלך, זו שאלה ששאל אותו הרב סולובייצ'יק, ובקצרה התירוץ שלו היה שיש שני סוגי זכר למקדש. יש זכר למקדש, אתה מנסה להידמות למקדש, ויש זכר למקדש שבו אתה מתאבל על זה שאין לך מקדש. הוא רוצה לטעון שבעל המאור פה מתכוון לסוג השני. בעצם מה הכוונה? כל ספירת העומר הוא בין מנחת העומר לשתי הלחם. כשאין מנחות, מה זה ספירת העומר? אתה לא יכול לשחזר את זה, אתה לא יכול כאילו. לעומת זאת לולב למשל, הדוגמה שאתה הבאת, מה כן יכולים בלולב? אתה עושה מה שעשו במקדש. כן, שבעל המאור גם מסביר שם למה אין שהחיינו על ספירת העומר. מצוות דאורייתא, אתה מקיים אותה יקבר פעם בשנה, מדי שנה, למה אין שהחיינו? אז הוא אומר, כי זה עוגמת נפש, מה אתה שמח שעוד שנה אין מקדש? מה תגיד שהחיינו שאין מקדש? כן, זה בעל המור. יש קטע מדהים בדבר אברהם. דבר אברהם היה רב של קובנה, רב אברהם שפירא, דוד של רב אברהם שפירא. הוא היה אחד מגדולי הדור בתחילת המאה ה-20, הוא הסמיך לרבנות הרב סולובייצ'יק, והוא עצמו, הוא נפטר בגטו קובנה. והדבר אברהם כותב שהסיבה שאין ספק הדיומה בספירת העומר הוא כי אי אפשר לספור ספירה מסופקת. הוא אומר, אין דבר כזה. תנסה לספור את הכסף שלך ולא תדע בסוף כמה כסף יש לך. האם אפשר להגיש כזה תציר בבנק? יושב לו בן אדם ואומר, היום אולי היום הרבי, אולי היום חמישי. אומר הדבר אברהם, זה לא ככה סופרים, זה לא נקרא לספור. ובוא נגיד זה בחזרה למעשר בהמה. כל הדין של מעשר בהמה, בניגוד לתרומה שעובדים על כמות, אז תיקח מעשר מן המעשר. אומרת הגמרא בגיטין, תיקח אותו מעומד. תיקח בערך 1/100. אבל כנראה שהדין של מעשר בהמה אומר, אין דבר כזה שאתה סופר בכאילו. יש פה אחד שאולי שייך ואולי לא שייך. עכשיו, מה שנאמר פה זה דבר רדיקלי. הוא לא רק משפיע על העשרה האחרונים. שמה אני אגיד על העשרה האחרונים? אני יודע בוודאות שמתוך כל ה-990 פה, אז אחד פטור, אז אחד מהמניינים לא טוב. כל הספירות לא נחשבות ספירות, אם בכל ספירה או ספירה, אתה לא יודע אולי מה? אם יש פה ספק או לא, כלומר, ברגע שנכנס ספק לתוך הסופר, הוא כבר לא יכול לספור. זה הדין של אביי, ספק איסורי, אני קורא, ספקה לאו בר איסוריו. בן אדם שמנסה לספור כשיש בפנים ספק, הוא לא בן אדם סופר, כי מה אמרה התורה? עשירי ודאי ולא עשירי ספק. כל המניין מתפרק כשאתה סופר בספק. זה היסוד של אביי. עכשיו ננסה להבין, כן בבקשה, אתה רוצה לשאול שמואל?
אני חדתי, אם מה שאני פה ספרו, אני גם מתבטל?
עכשיו תבין יותר טוב את הדין שמיין הרועי פותר. מי שספור כבר אי אפשר לספור אותו שוב פעם, זה עבדי הדין של רבא, תבינו, זה היסוד של הגמרא כאן. מעשר בהמה זה לספור, בתרומה גדולה אתה לא סופר, אתה מפריש כמות. במעשר בהמה אתה סופר, כך זה כתוב בתורה, ויוד ואתה סופר, אז אי אפשר לספר פעמיים, אי אפשר לספור בערך. תצהיר בבנק שסופר את הכסף שלך, לא יכול להגיד אולי יש לך כך, אולי יש לך אחר. זה לא נקרא לספור. כן, בבקשה יאיר. חשבתי
אולי זה קשור מהכיוון אחר לגמרי, כמו שיש בעוד מוקפים כאילו של מעשרות, כאילו אם שזה סימון כזה, שזה הטווח כאילו, ואז אם לקחת מזה, אז הכל ביחס כאילו. אם עושה את היחס, אם שינית את המאזן כאילו, אז יצאת מהסקולות.
כן, והדבר הזה אני חוזר, דומני שהוא בעיקר במעשר בהמה, מהסיבה שהוא דין של ספירה. עכשיו, כמובן השאלה היותר מתבקשת היא, למה התורה תיארה את מעשר בהמה כספירה? או מה המשמעות שהתורה מתארת שאתה סופר? ודומני שהמשמעות מאוד פשוטה, ומדרשים הדגישו את זה נורא יפה. למה בהמות צריך לספור אותם? למה אי אפשר להגיד, יש לי פה עדר, בוא נפריש בערך מהעדר? למה סופרים? מה ההבדל בין לספור לבין להפריש מעומד, בין להפריש כמות? זה כבר נאמר קודם, כי כשאני סופר, מה אני בעצם עושה? אני מסתכל? מה אני עושה? אני מסתכל? אחד אחד. אני לא רואה לנגד עיניי רק הרבה בעלי חיים. אני רואה כל אחד זוכה למבט מלטף ממני. אמרתי לכם אתמול, למה קיבלתי מוטיבציה עצומה לרוץ חברות החברות הלשון מה שלומך על זה? כי אמרתי, אתם לא גורים מהבהמות, כן, כאילו, צריך אחד אחד, כל אחד להסתכל, הוא חייך היום, מה שלמה, הכל בסדר, איך הוא מרגיש. כשאתה רואה של צון, חזל מתארים את זה באופן נפלא במדרשים, המבחן שלך כרואה צון אולטימטיבי הוא, לא אם אתה רואה את העדר, אלא אם אתה יודע לשים לב, לכל אחד ואחד. ככה למשל אומר המדרש בשמות רבה, למה נבחר משה רבנו להיות מנהיג הרועה צאן של עם ישראל, המנהיג של עם ישראל? כן, יפה, כולם מכירים את זה מכל הסיפור חכמינו. אני קורא לכם, ובמה הוא בוחנו? איך בוחרים מנהיג? במראה צאן. למה במראה צאן? בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה, שנאמר ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן. תהילים מהנחת, מהו מכלאות? כמו ויקלה העם מאבי. מה הוא היה עושה? היה מונע הגדולים והמוציא הקטנים תחילה לראות כדי שיראו הקטנים הרכה, ואחר כך היה מוציא הסכינים כדי שיראו עשב הבינונית, ואחר כך מוציא הבחורים כדי שיהיו אוכלים עשב השדה. מה הייתה התכונה שהתגלתה בדוד כורי צאן? שהוא יודע לספור. ואנו מה הוא יודע לעשות? לשים לב לצרכים השונים של כל חלק בצאן, ולא לראות אותם כי כולם דומים, אלא לדעת שיש פה זקנים ויש פה צעירים ויש פה בינונים, וצריך כל אחד כפי מידתו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות את הצאן איש לפי כוחו, זה התכונה של רועה צאן, יבוא ויראה בעמי. הדאו דכתיב, מאחר הלא תביא לראות ביעקב עמו, ואף משה לא בחנו אלא בצאן. ברור רבותינו, שהיה משה רועה צאן של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות. כמעט שהגיע לחסות, נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר לו, אני לא הייתי יודע שרץ היית משייף אתה. אתה רואה גדי אחד שרץ. אולי הוא רץ כי הוא רוצה לברוח, אולי הוא רץ כי הוא... כי הוא... אתה לא יודע. מה, חשבתי שאתה כמו כולם, פתאום אני רואה שאתה, יש לך צורך מיוחד. כן, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, חייך, אתה תראה צוני. הווהו, משה היה רואה. זה הכוונה שאתה מעביר אותם אחד אחד. אתה בודק כל אחד, מה שלמה, מה מטרתו, מי הוא, מה הוא. בעצם לפעולת הספירה, מה שאתה עושה הוא, אתה הופך את זה מעדר, אתה נותן פרצוף, דמות כאילו לכל צון, אתה רואה מה הצורך שלו וכו'. מי שלא יכול להתייחס כך לצון, לא יכול מה לעשות, להסר ממנו. היחס הנכון לצון הוא דרך ספירה. כשהספירה מתקלקלת, שאחד מהמנויים ברח ונכנס פנימה, יותר אי אפשר לספור, מהעדר הזה אין מעשר. כי מי שלא יכול לספור, אין לו דרך להפריש מהמעשר במשהו. אי אפשר לחיות בספקות בעולם הספירות, אין דבר כזה. אולי כולכם בסדר, אין דבר כזה. צריך אחד אחד. שפה כמובן האסוציאציה הפשוטה שעולה היא, אמרתי אתמול לכמה חבר'ה, נתן לתוקף. כי מה אנחנו רואים נתן לתוקף? מי עוד רואה אותנו כמו מעשר בהמה, ממש? הקדוש ברוך הוא, ממש, בקרת רואה את דרום, אוויר צונו תחת שבטו, כן, תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי ותחתוך קצבה לכל בריאה. כל בן אדם אתה באופן עצמאי אתה בוחן אותו. יש כאן תיאור מובהק שהדין של ראש השנה הוא אחד אחד. אני אומר לכם בכנות שזה לא כל כך פשוט שכך חשבו התנאים עצמם, שכן במשנה בראש השנה, ששם מופיע הביטוי בראש השנה, כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון, בכתבי היד, וכך זה גם בתוספתא, כתוב כבנו מרון. לא בני מרון, אלא כבנו מרון. ככה זה בכתב יד קויפמן ובתוספתא. מה זאת אומרת? אז ככל הנראה, ככה אומרים החוקרים, שנומרון זה מילה יוונית, שפירושו כמו גדוד. גדוד, בדיוק ההפך. והאמת היא שמסתכלים בתוספתא, זה גם עולה בבירור מהעברית בתוספתא, שהתוספתא אומרת שבראש השנה כל בני העולם עוברים כבנו מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם מבין כל מעשיהם. בראש השנה הקדוש ברוך הוא דווקא מתואר כמפקד שסוקר גדוד, שדווקא מטשטש את הייחוד של כל אדם ואדם, ודווקא מה מדגיש? את הגדוד, את הקבוצה, אתה מקבל את זה אותך מהקבוצה, זה מתואר כקדוש ברוך הוא כמתייחס לעולם כחטיבה, כקבוצה. זה באמת, זה תיאור אחר לגמרי של מה זה ראש השנה, מהו הדין. האם זה אישי או האם זה ציבורי? האמת היא שבתפילות שלנו זה גם וגם. מצד אחד יש לנו תפילת היחיד, יש לנו גם משהו ציבורי, זה יותר בולט ביום כיפור מאשר בראש השנה. וגם בראש השנה, תפילת הציבור יש לה קיומים מיוחדים, שאין אותם בתפילת היחיד. כל עניין התקיעות, הסדר, הברכות, שאין את זה בתפילת היחיד. יש שם באמת שאלה גדולה מאוד. אני גם, כמובן, גם עלה לראש שלי, האיסור לספור יהודים. איך סופרים יהודים? כל הפרשייה של דוד בסוף ספר שמואל ב', שזה בעיה לספור. זה שטן שמסית את דוד לספור. אומרים שיהודי תמיד איך הוא נספר, על ידי מחצית השקל, כי מה יהודי צריך לדעת? שהוא רק חצי, יש לו חצי שני. ובלשון אחרת, יהודי יונק את זה אותו דווקא מזה שהוא מקושר ליהודים אחרים. אז איפה אנחנו בסיפור הזה? אני אומר לכם בכנות, לא פשוט, כן? מצד אחד נתן לתוקף זועק שאנחנו כמו צון. זה התפקיד, גם אני אומר, של אבא לילדים שלו, זה תפקיד של אולי של מורה או רם לתלמידים שלו, זה להסתכל על הצרכים של הקבוצה.
גם המלאכים.
סליחה?
גם המלאכים שלו.
גם המלאכים, מה?
יעברו לפעם כבני מרון, זה לא רק, זה לא רק עלינו.
זה כל הבריאות, כן.
כל הבריאות גם, כולם.
כן. אבל אני אומר, מצד אחד, אני צריך לחשול, אני עובר שיעור. זה עובר על הקבוצה, מה צרכי הקבוצה? מצד שני, אתה חייב אחד-אחד. אומרים, אני לא עושה את זה, אני אומר לכם בכנות, אני לא, כנראה לא מספיק טוב, אבל אומרים שרב ראם אמר את זה, על אחד מגדולי המאה ה-19, שהוא לא היה הולך לישון עד שהוא לא היה עובר על הרשימות שמות של כל התלמידים שלו, ואומר, האם אני וידאתי היום שכולם בסדר, אם דיברתי עם כל אחד, האם ראיתי שהכל תקין אצלו. אבל זאת עבודה גדולה מאוד, זה הדימוי של הצון. כאילו, המעשר בהמה שנעשה דרך ספירה, הוא בעצם אומר, איך להתייחס לחיים? זה מה שהוא אומר. את החיים לא יכול לחשוב כמו על דומן. אתה לא יכול לקחת איזה ערימה של דגן ולהגיד, טוב, בוא ניקח בערך 1/100. אתה צריך לדעת שכל אחד הוא בריאה בפני עצמה, כל אחד יש לו צורך בפני עצמו. אחרי אתה סופר, אתה כאילו עושה אותם אחד אחד. הייתי אומר שדווקא האיסור של התורה לספור יהודים, הוא אומר שיהודי, צריך לדעת שכל יהודי הוא עולם המלא, וכל יהודי גם מקושר ליהודים אחרים. אין דבר כזה שאתה לבד, כן? כן, בבקשה.
באחרות גם היה מנות יפה להגיד את אותו מהלך ואת אותו עניין גם על איסור של פירות וירקות. לא באמת, בכל זאת. לא יודע.
תסביר.
כי בקיטרלס הם בהמות, נגיד סרטים, נשאים, ובכל התכונה דווקא, התכונת העדיות שלהם והמותר להם, היא לפזות שהיא מאוד בולטת.
נכון.
דווקא להסביר את זה שצריך לספור, וזה בעצם החידוש בהם. צריך להסביר, זאת אומרת שאתה ככה, לפני שאתה צריך להסביר שכל אחד בפני עצמו, כל אחד הוא אחד ואחד, וספרו אותם בפני עצמו, וזה בעצם החידוש.
עכשיו, אתה יודע, זה לא, זה נראה לי מוזר, אפשר, אפשר גם, אפשר גם להגיד על תבועה, שגם אולי נעשה אותה במספר. עובדה שזה לא ככה. אני מציע שתלך לסופר, איך קונים מלפפונים, לפי יחידה? בדרך כלל, הדברים שקונים אותם לפי יחידה, זה בדרך כלל הם דברים שהם נחשבים פירות העבר, או דברים שהם מאוד מאוד מיוחדים. נגיד, אננס יכולים למכור לפי יחידה. הרתיח, בדרך כלל לפי משקל. הרתיח מוכן לפי משקל.
בגלל שכל אחד הוא בגודל אחר.
נכון.
אבל ביצים, הם זהות אחד
לשני. זה לא. אבל הם לא מתערבבות אחת בשנייה, אין דבר כזה תערובת של ביצים, כאילו, אתה יכול לקחת 12 ביצים, 18, 30, כן. כלומר, בוא נגיד ככה, זה שבעולם החי התורה תיארה את ההפרשה, את האיסור על ידי זה שאתה סופר, אני חושב שזה בא ישר מתוך היחס, זה יש פה שיעור שבא ללמד אותנו, איך להתייחס לחיים. בעצם המספר מבחין כל אחד מהאחרים, מצד אחד יש פה קבוצה של 10, עובדים פה בקבוצות. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל הדין של מעשר בהמה באופן מובהק דומני שהוא באמת מקביל למעשר שיש בתבואה. לאיזה מעשר הוא מקביל? מעשר בהמה. מה דינו של מעשר בהמה? מפריש אותו הבעלים ואוכל אותו? לא. הוא אוכל אותו בירושלים כשלמים. את הבכור לעומת זאת, מה הוא עושה? הוא מפריש לכהן. אני הייתי אומר בצורה פשוטה שבכור ומעשר הם מקבילים למעשר שני ולתרומה גדולה. תרומה גדולה זה הראשית, אז מה זה בכור? ראשית, את שניהם אתה נותן לכהן. בוא נגיד קצת יותר מזה. בכל זאת אתם חשים שבכור עובד קצת אחרת. דבר על זה היום יותר בהרחבה ברמב"ם, שבכור לא לגמרי כמו ראשית. תראו איזה כמות זה ויש לו שיעור. גם הסיפור הזה של פטר חמור, אתם מיד מרגישים שהוא שיעור, סיפור מוזר, נכון? והסיפור של פטר חמור הוא מאוד פשוט. מאיפה הוא מגיע? כי לבכור יש שני דינים, בכור לא רק בא מראשית. לכן הוא שונה מתרומה גדולה. הוא בא מעוד מקום, כתוב מפורש בתורה. בכור מגיע גם יציאת מצרים. שמי ביציאת מצרים ומכת בכורות מת? בכור אדם ובכור בהמה. ולכן בכור הוא גם אוטומטית קשור ליציאת מצרים. הייתי מוסיף יותר מזה. למה החמור? כי מי אתם חושבים מת במצרים? כשאמרו בכור הבהמה, מי עם הבהמות שהם עיקר מקומו של האדם? הראשית כמו תרומה תמיד נועדה להינתן להשם. הוא נועד להיות קודש להשם. הכהן מקבל. פטר חמור לא יכול לבוא, מאיפה? מראשית, הוא לא מתאים, הוא לא רואה להקרבה. אז מאיפה הוא מגיע פטר חמור? הוא מגיע ממצרים, כי פרשת שבוע מה אנחנו אומרים? והיא ליצון, מה עוד יש לו? שור וחמור. למה? כי אלו בעלי החיים המרכזיים של המשק החי. ויוד והם, זה החמור הוא המסע, הוא הטנדרים של פעם. שביוד וזה ככה, אז הפטר חמור מגיע כנראה מיציאה ביצרים, אז דיני בכור הם דינים שונים מראשית רגיל, אבל בכל זאת יש בו יסוד שדומה לראשית. המעשר בהמה דומה למעשר שני. בעצם התבנית שהתורה יוצקת הוא תבנית מאוד יפה. כשאדם צריך ללמד את עצמו, מי נותן לו את הממון? מאיפה זה מגיע לו? אז הוא לוקח כמות מסוימת ונותן אותה מתנה להשם או לכהן כנציגו של השם, הוא לוקח כמות מסוימת ומה הוא עושה איתה? הוא אוכל אותה לפני השם בעצמו. לא מספיק לתת לכהנים. כל יהודי יכול לאכול לפני השם. יש פה תפיסה רעיונית אחדותית. ובכל זאת, זה ניטל בעומד וזה ניטל בספירה. למה? כי בעלי חיים הם שונים מאשר דגן. יש שונים מהותי ביניהם.
יכול להיות שיש דיאלקטיקה הזאת, שבעצם בין הספירה לבין הקבוצות של היסטר.
זה נכון, אבל יש פה קבוצה שנוצרת על ידי ספירה. החידוש האדיר של הבעיה, אני רוצה לחזור. הבעיה אינטואיטיבית בהתחלה לא חשב את זה. שימו לב, בהתחלה הבעיה חשב שספק מתעשר. אבל האינטואיציה, אבל אחרי זה הבעיה התבונן במקורות, והוא הגיע לאיזושהי תובנה מדהימה. אני חושב שאנחנו צריכים, אני צריך לקחת מזה הרבה מוסר, אני אומר בכנות, יותר את היחס אישי, אבל מה בעצם הגיע למסקנה? שמעשר באימה לא יכול להיות בספק. אין דבר כזה. אתה לא יכול, אולי אתה יודע מה שלום הילדים שלך. אין דבר כזה. כל אחד, אתה צריך להתייחס אליו, מי הוא, מה הוא. הרואה צון הוא כמו אבא של הצון שלו. אתה צריך לדאוג להם, אתה צריך שיהיה אכפת לך. אתה לא יכול להגיד, יש פה רק קבוצה. כל אחד נספר, כל אחד עובר אחד אחד. ואם אתה התבלבל לך, או אתה סופר מישהו פעמיים, עבוד. זה לא זה, זה לא זה. זה יסוד ענק שהבאי מלמד אותנו בסוגיה הזאת, על מעשר בהמה. או אני אומר, יסוד לחיים בכלל. בכל מקרה, היות וכך שספק לא מתעשר, אז מה קרה להבאי? יותר הוא לא יכול להציע שהברייתא דיברה על שיש תשעה ועשירי ספק, ולכן אין ברירה אלא לחזור לקריאה הראשונה של רב חנינה, שרב חנינה אמר שמדובר פה על מקרה של ספקות נכנסים לדיר. רגע, אבל השאלה המתבקשת היא, לפי דברי הבאי, איך ספק נכנס לדיר? אז זה מיד השורה הבאה בגמרא. אבל על כורחנו שמדובר פה על משהו אחר, ולכן מה המוכח מפה? שאם אני יכול לפתור את עצמי בספק שנכנס להתעשר, על כורחי שהוא בוודאות שלי ולא של הכהן, בלשון הגמרא, תקפו כהן הם מוצאים, סליחה, מוצאים מידו. ואז הגמרא הולכת לברר, אמר לי רבא חמי דיפתי לרבינה, את דורות, אתם יודעים כבר? מתי חי? רבינה.
דור חמישי.
אז יש שני רבינה, דור חמישי ודור שביעי, של היזה מהמו. אז אפשר לדעת לפי מתי חי רבא חמי דיפתי. לא בדקתי, אבל ודאי הוא מאוחר לכל הסוגיה. שימו לב, אחד מבני הסוגיה. כל הסוגיה כולה היא דור שלישי. החטיבה הזאת היא כבר לא חלק ממה? מהשקלה וטריה של הגמרא. אלא מה החטיבה הזאת בודקת? היא מפרשת את מה? מה זה ספקות נכנסים לדיר? באיזה ספק מדובר? אביי אמר שאין ספק. כאילו אחרי שאביי אמר שהספק לא מתעשר, מי חייב להישאל מחדש? אז מה זה ספקות נכנסים לדיר? מה אמר לרבינה? כן? אמר רבך המדיפתי לרבינה, מה הספקות? אילי מספק בחורות יהיה קדוש, אמר רחמנה, ולא שכבר קדוש, אלא ספק פדיון פטר חמור וחיד רב נחמן. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, ישראל שיש לו עשרה ספק פטרי חמור בתוך ביתו, מפריש שאינם עשרה סעין ומעשרן והם שלו. למה הספק הזה מיוחד? למה אפשר בעשרה ספק פדיון, סליחה, בעשרה ספק פטרי חמור, למה אני יכול לומר שהוא עדיין חייב במעשר בהמה? אז התשובה היא פשוטה מאוד. למה? כי גם פטר חמור חייב במעשר בהמה. אז מה נפשך? או שהוא פטר חמור, או שהוא לא פטר. בכל מקרה הוא חייב במעשר בהמה. הספק לא משפיע. כלומר, האוקימתא שהגמרא מביאה, כלומר, גם אם אדם פודה פטרי חמור ויש לו עשרה סעין, הם הרי חולין. כי מה מיוחד בפטר חמור? שהוא לא קדוש, הוא אסור בהנאה. השה הולך לכהן. אבל הכהן חייב להסיר גם את הבהמות שלו. ולכן, זה מה אכפת לי שהוא ספק? מה זה מעניין אותי? אם הוא חולין, הוא ודאי חייב במעשר בהמה. ואם הוא פטר חמור, הוא גם חייב במעשר בהמה. מה זה משנה? לכן, רק הספק הזה חייב. אז אם יש לך באמת ספק במעשר בהמה, אין מעשר בהמה, אי אפשר לספור מספק. בסדר, אז הגענו לסוף הראיה השנייה, ואז מה סוף הסוגיה? מה היה ויעלה? זה מסוטה, תשמע. זה כבר קצת דיברנו אתמול. מה עושה כאן הגמרא? פושטת את זה, אבל בניגוד לכל מהלך הגמרא עד כאן, שהכל נפשט מי? ברייתות, משניות. רב אמנונה, מאיפה רוצה להוכיח? רב נחמן בתחילת רבב עמוד א', מאיפה רב נחמן הביא הוכחה? מברייתא בתוספתא. רב אמנונה, מאיפה הביא הוכחה? ממשנה בתארות. רב חנינה, מאיפה הביא ראיה? מברייתא. ככה המוראים מוכיחים דברים, מביאים תנאים. פתאום מה היה ויעלה, מאיפה מוכיחים? דמר רבי חייא בר אבין אבא עובדא בי רב חסדא ורב חסדא בי רבונה ופשטא מאה דמר רב נחמן כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים מקדישו אינו קדוש, היכול להוציאו בדיינים מקדישו קדוש, מקדישו אינו קדוש. הוכיחו את זה מרב נחמן. זה מיוחד, מוכיחים את זה מי? מהמורה, ממה יסרב. לכן אני אמרתי לכם אתמול, התוספות שאמרו, בנוע של עולם, מה, אתה יכולת, יכול להיות שלא ידעת את זה כל הזמן? אני אומר לכם כן. הביאו ראיה מהמורה, שאיזה דור הוא? דור שלישי, דורם של המתלבטים. בדור המתלבטים מישהו פשט את זה מסברה כנראה. עכשיו, אני לא יכול להשתחרר מהמשחק מילים הזה או מהידיעה שרב נחמן אומר שמה קובע אם יכול להוציאו בדיינים, ורב נחמן כידוע הוא הדיין הכי מפורסם בכל, מבין כל המוראים. נחמן הדיין, למי נותן את הכוח לקבוע דיינים או לא? כן? כשהגמרא ממשיכה, רק לגמור את זה, הגמרא אומרת, היכול להוציאו בדיינים מקדושו קדוש, אבא גב דלה אפקי, אמר רבי יוחנן, גזב לא נתיישו הבעלים, שניהם מילים יכולים להקדישו. בעצם זאת אותה אמירה, רק שרבי יוחנן מחייב שזה גם יהיה בפועל ברשותך. ומה הגמרא מתרצת? בעצם זה הבדל בין קרקע לבין מטלטלין. בקרקע מספיק האפשרות התיאורטית להוציא, ומטלטלין למה אני זקוק? שבפועל כבר רוצה את זה. אבל מבחינת מה שהגמרא מכריעה, גם רבי יוחנן המורה וגם רבונה, אין הכרעה תנאית בשאלות האלה, זו הכרעה מוראית. אבל יש כאן מהפכה חשיבתית. כי מה בעצם מתהפך בסוגיה? עכשיו אני חוזר לראשונים, האם הגמרא כל הזמן ידע את זה? אז מה הרמב"ן בעצם אמר? לא, הגמרא לא ידע את זה. הגמרא באמת חשבה שאולי, מה אפשר לעשות? להקדיש ספק ממון שלי. הגמרא אומרת לא, בוא נלמד אותך רבי יוחנן ורבונה שאי אפשר. התוספות לא רצו להגיד את זה, לכן מה עשו טריק עם ההודעה, זוכרים? ומה באמת המהפכה שיש כאן? זו מהפכה תודעתית עצומה, ואולי גם ממנה יש הרבה מה ללמוד. היא נוגעת לשאלה מאוד מאוד יסודית על מקור הקדושה. מה היה כל יסוד הרעיון שאני יכול להקדיש ספק ממון שלי? כי אם הוא באמת שלי, אז ההקדש יכול בוודאות, אני רוצה להוסיף דברים שנאמרו פה כמה פעמים, מי לא מסתפק, מי יודע בוודאות אם הוא צריך לחול? ההקדש יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, נכון? ומה היה הרעיון? שהקדושה לא תלויה בידיעה האנושית או בבני אדם. הקדושה תבוא, אם היא רק נתנו לה מקום לבוא, היא תבוא, בלי שאנחנו בעצם נהיה מודעים אליה, כי הקדושה באה מלמעלה, הקדושה היא טרנסדנטית. סליחה? נכון. מה בעצם מתהפך פה? פה אומרים דבר מדהים. אם בני אדם רוצים להכיל קדושה בעולם, על ידי זה שהם מקדישים משהו, הוא חייב לבוא מתוך הוודאות האנושית. הוא לא יכול לבוא מתוך שהבן אדם יזרוק לאוויר, בוא, אני רוצה להקדיש משהו, ואז טוב, אם זה באמת נכון, יאללה, הקדוש ברוך הוא מקדש. כי הקדושה היא לא באה רק מלמעלה, כדי לבוא מלמטה היא צריכה לבוא מתוך העולם של הידיעה האנושית. ואם בני אדם לא יודעים, אז זה לא קדוש. כלומר, אם בעולם האנושי הוכרע, שאתה לא יכול להוציא בדיינים, זאת הממר של נחמן, בני אדם לא יגידו שזה שלך, אז אתה בוודאות לא יכול להקדיש. כי הקדושה לא תבוא לעולם אם אתה לא הכרעת את הבא. הביא את זה בצורה אחרת. דיברנו פה הרבה שיש פה מניפולציה בשימוש בהקדש. יש פה מניפולציה עצומה. אני משתמש בהקדש כדי... אומרים, אין דבר כזה. הקדש לא בא ממניפולציה. מאיפה הקדש יכול לבוא? מבעלות. כי אתה באמת נותן מתנה לשמיים. ככה אתה עושה הקדש. אתה אומר, אולי זה הקדש. לא ככה מקדישים. הקדושה שתבוא מתוך פעולת ההקדשה צריכה לבוא מתוך הוודאות האנושית, מתוך מעשה הנתינה האנושית. הוא לא יכול לבוא מתוך מעשה שבני אדם אומרים, אני זורק לחלל להעביר איזה בלון, בוא נקווה שהוא קדוש או לא. יש פה מהפכה תודעתית.
אני לא מגיש משהו פרציף, אתה לא מגיש את זה
בכל רמות.
מה שהיה שאכן אתה צריך להקדיש משהו ספציפי. לא, אני מגיש קו סיורי. איזה קו סיורי? אה, צריך קו ספציפי.
כן. בעצם מה יוצא מהסוגיה? דבר מדהים, ופה ננסה לעשות פה סגירות. מה שיוצא מהסוגיה הוא שהמבחן האולטימטיבי אם ממון הוא שלך או לא הוא היכולת שלך להקדיש אותו. זה שאני אומר שממון יהיה אצלך זה עדיין לא אומר באיך שאני יודע אם הוא שלך או לא. המבחן האולטימטיבי של בעלות, כך הוא יוצא, זה הממרת רבי יוחנן וממרת רב נחמנו, היכולת שלך דווקא לצאת מהספירה האנושית ולהקדיש אותו. אם אתה יכול להקדיש זה שלך, אם הוא לא שלך אתה לא יכול להקדיש אותו. זה בעצם מה שהגמרא אומרת שבחינת סיכום של המהלך שיש כאן בסוגיה. תראו, הסוגיה יצאה סליחה? מה אמרת? לא שומע.
קרקעות יש
אפשרות. קרקעות יש, זה בגלל שהוא נחשב שלך. אתה יכול להוציא בדיינים, הקרקעות לא צריך בפועל להוציא אותו. בעצם אני יכול להוציא בדיינים מספיקה, למה? כי קרקע תמיד בחזקת בעליה, לא צריך שפיזית זה אצלך. קרקע היא בחזקת בעליה, שבחינת הסיכום של... סליחה?
למרות שגם קצת
מספק. בתנאי שאתה יכול להוציא בדיינים, זה כמו שאין ספק, יש לך רעיות. אם אתה לא יכול להוציא בדיינים, אז לא?
כן.
נבחר את הסיכום של הסוגיה, תראו, הסוגיה כאן היא סוגיה מאוד קשה, ניסינו לקרוא אותה, לראות האם היא נקראת ברצף או לא, היא גם יצאה לכל מיני מקומות שהם לא בעצם, הייתי אומר, הלב של הדיון של הסוגיה, אלא הם בעצם דרך מעשר בהמה, דרך פדיון פטר חמור, דרך בכור, לקחו אותנו בעצם למבחני בעלות. אני חושב שחוץ מכל הרווח, בעיניי זה רווח גדול, היכול להתבונן קצת במעשר בהמה, בספירה, ביחס לנפש האנושית, היכול להתבונן במקום הקדושה בחיים, כן חשוב שנזכור לעצמנו, ודאי בסיכום של הסוגיה, מה בעצם השאלה המרכזית שכל הזמן הסוגיה בדקה, ומה אנחנו לוקחים מזה להבנת העמקה שלנו את מסכת בבא מציעא. אני חוזר, כן? זה מה שראוי שבסיכום נזכיר לעצמנו מה עשינו פה. כן? ובאיזשהו מקום, בוא נחזור לנקודת המוצא. נקודת המוצא הייתה שיש לנו ממון המוטל בספק, ומה אנחנו לא יודעים? של מי הוא? ומה בית דין אוהב להפעיל? ראיות. אין ראיות. זה כל הבעיות של החודש הראשון של זמן חורף, כן? אתה חי בלי ראיות. מה אתה עושה? פה אנחנו יודעים שהבבלי מעדיף כדרך אוטימטיבית, אתה מוצאים לחברו עליו הראיה. מה שהסוגיה הזאת בעצם בררה לנו בצורה מאוד מעמיקה, רואים שאני מפעיל, המוצאים לחברו עליו הראיה, האם אני מחליט שהממון שייך למישהו כרגע מוחזק בו, אם אני אמרתי זה שלך. ואני אגן על הזכויות שלך שהוא יהיה שלך, ואני לא אתן אף אחד לקחת לך את הדבר הזה כי הוא שלך. וזה קו שלדעת הרשב"א, זה מה שנקרא התקפו כהן, מוציאים מידו, אני אחזיר לך את זה, אתה יכול להכניס אותו לדיר להתעשר כי הוא שלך, לא צריך לחיות בתודעה, אולי אני משתמש בכסף של הכהן, לא, ברגע שאני אמר המוציא מחבור עליו הראיה, הוא שלך. כנגד זה מה הגמרא בחנה אפשרות? שהמוציא מחבור עליו הראיה, איך הוא נעשה סך הכל בתורת מה? תורת? ספק. המוציא מחבור עליו הראיה איננו שזה שלך, אלא אין לי סיבה לשנות סטטוס קוו, להתערב. ואם יבוא מישהו וישנה את הסטטוס קוו, גם נגדו אני לא מתערב. בעצם מה שהסוגיה הזאת, אני אומר, הוא מבחינת העדפת הבבלי, את המוציא מחברו עליו הראיה, הוא בעצם הכריז עליו לא רק כהנהגה, כי אני לא מתערב בלי ראיות ואני נותן לצדדים לריב אחד עם השני, אלא הוא אמירה שאני עושה אותו בתורת הכרעה. ואם אני עשיתי יחלוקו בשבועה, שהוא יכול להתפרש, כי יישום שאתה מוציא לך עליו הראיה, כי כל אחד תופס את החצי שיש לו, אני אגן על הדבר הזה. זה בעצם מה שעולה מהסוגיה הזאת. שכמובן, השאלה, מה אני לוקח מהסוגיה, תלויה בשאלת על, והיא, מה הפסק שלי בסוגיה הזאת, מה אני פוסק בה. וכאן בואו נעבור לנושא הפסיקה בסוגיה, ברשותכם בואו נתחיל בעיה הראשונה. ברמב"ם ברייבט שם, יש שם דברים שמשלימים את הניתוח שאני עשה כאן אתמול, על מה זה כל השתק וצבח. כן, שכן, מה מופיע בסיכום של הרמב"ם את הסוגיה? בואו נראה את הדברים בפנים. נמצא בלכות טוען וניתן, פרק ט'. בואו נראה את זה. אני אומר הרמב"ם שם ממש בסוף הפרק. בואו נקרא את זה. באו שניים אדוקים בה. ושמתה האחד מיד חברו בפנינו ושתק השני. אף על פי שחזר וצבח, אין מוציאין אותה מידו, כיוון ששתק בתחילה, הרי זה כמודלו. זה פשוט, באי רבי זרע, אמא, עם היחידה מי. נכון? שמה אמר הריף הזה, אתם זוכרים? באי לה יפשטה, היות ובאי לה יפשטה, מה יש להניח? אז מה אנחנו עושים? לא מתערבים. אבל הרמב"ם הוא מוסיף פה תוספת שנראית רב סיניגר, לפחות יטריד את הרייבט. אומר הרמב"ם, חזר השני ותקפה מראשון, אף על פי שהראשון צבח מתחילה ועד סוף, חולקים. למה כאן הצבח מתחילה ועד סוף הוא לא מעניין אותי? כי התקיפה של השני אינה דומה לתקיפה של הראשון. מה מטרת התקיפה של הראשון? לשנות את היחלוקו. מה מטרת התקיפה של השני? לבטל את התקיפה של הראשון, להחזיר את המצב לקדמותו. לכן אני לא זקוק לשותק כדי לקיים את התקיפה. לראשון, למה אני זקוק לשותק? כי אם הוא צובח, אז מה אני חייב לעשות? למנוע את התקיפה. אני זקוק לשותק כדי לא להתערב. אבל בשני, הוא לא תוקף כמו הראשון, הוא פשוט מחזיר את המצב לקדמותו. ולכן התקיפה נגד תקיפה, בוא נגיד שאתה מגן על עצמך מתקיפות, השתיקה היא לא רלוונטית. זה נראה מצד סברה. אבל הרי פה קופץ אל הרמב"ם, ומה הוא שואל? מה אברהם אין טעם לזה? למה הוא חשב שאין טעם לזה? מסיבה מאוד פשוטה. הרמב"ם הרי אמר שכיוון ששתק בתחילה, הרי זה כמודה לו. אם הוא מודה לו, תעזרו לי, אם הוא מודה לו, אז מה אתה תוקף חזרה? לכאורה, לפי הניתוח שאנחנו התחלנו בו את הסוגיה, שהמשמעות של התגובה של השני שהוא מודה הוא שהוא קונה את החפץ מכוח הודעת השני. ניסיתי גם להסביר בעריכות למה מצפים להודעה. כששניים אוחזים בטלית זה תסריט לא הגיוני. אבל אם הוא הודע, מה אתה תופס חזרה? על כורחנו, מה חייבים לומר ברמב״ם? שגם כשהוא כותב, הרי זה כמודה לו, אין הכוונה שיש כאן הודעת בעל דין ושזה סוגר את הסיפור. והוא לא אמר מילה, אני רוצה לחזור גם בדברים של ראשונים אחרים. ראשונים אומרים, כל בן אדם שיחטוף מהשני והוא שותק, נגיד שהוא מודה, ברור שלא. זה נראה בבירור, היות והרמב״ם מאפשר למי שהוא קורא השני לתקוף חזרה, שהוא לא הודע לו. אז אם כך, אז מה זה השתיקה הזאת? ועל כוחנו, מה צריכים להגיד ברמב״ם? שכשהוא מדבר על מודה, הוא רק כותב כמודה, זה כף הדמיון. וב' הוא כנראה חושב יותר בכיוון שאתמול פיתחנו אותו ביחס למי? ביחס לרש"י. מה הוסבר אתמול ברש"י? שברש"י מסתבר שהשתק הוא בסוף צבח, אין הכוונה שהוא מודה שזה שלך. בספק בכור, מה הוא מודה שזה בכור? הוא לא יודע. מה, הוא יודע במה שהוא לא יודע? מה הוצא אתמול? שתפקיד השתיקה איננו להגיד שאני מודה, הודעת בעל דין, זה המשפט נגמר. אלא מה תפקיד השתיקה? לקבוע אם התקיפה הזאת היא תקיפה ברשות או שלא ברשות, האם היא תקיפה אלימה או לא. ולכן אם אתה תוקף והוא צובח, זו תפיסה אלימה. אז לכן מה אני עושה? אני נגד אלימות. אני חוזר לדוגמה מהבית. כשילד מרביץ לאח שלו אפילו אם הוא צודק, מה אנחנו אומרים לו? מצטערים, אתה הפסדת. כי לא פותרים סכסוכים באלימות. אם הוא שותק, ומה אני אומר לעצמי? לא שהוא מודה, הוא כמודה הכוונה, אני נותן לגיטימיות לתקיפה הזאת, כי היא לא אלימה. עובדה שהשני מרשה לו לתקוף, הוא נותן לו, אבל הוא לא הודע לו, ולכן היות והוא לא הודע לו, אז אם הוא יתקוף חזרה, אני אומר זה גם בסדר. במובן זה מה שאני אומר בבירור ברמב״ם, לא יכול להיות שאתה כמודה שהודעת ואז תתקוף חזרה, אלא השתיקה והצווחה נוגעים לשאלה לא האם הודעת אלא אם אתה מאפשר לו לתקוף או לא. אבל זה שאפשרתי לו לתקוף, הוא זוכה מכוח תקיפתו, לא מכוח ההודעה. ולכן אני זכותי לבוא עדיין ולהגיד אני גם אתקוף. זה נראה בפשטות ההסבר של הרמב״ם, שהרייבד כנראה מה הבין שזה ממש הודעה, ולכן היות והיא ממש הודעה, אז מה הדין? היות וזה ממש הודעה, אז אתה לא יכול לתקוף חזרה. זה נראה בפשטות מחלוקת רמב״ם רייבד. שרציתי גם להציע שזה אולי תלוי בעוד מחלוקת ראשונים שביקשתי שתראו אותו בדף מקורות, אז לא הבנתי למה אני רוצה שתראו אותו, ואני חושב שהוא קשור לאותה שאלה. והיא מחלוקת ראשונים, מה נקרא לבסוף צבח, מתי זה קורה? זוכרים את השאלה הזאת? האם לבסוף צבח הכוונה בבית דין לפני שיוצאים החוצה, והאם הכוונה אפילו אחרי שיצאו החוצה? מה פשר המחלוקת הזאת? אז לכאורה הם חולקים בדיוק בשאלה הזאת, כי בוא נחשוב לבד. בוא נחשוב לבד. אם אני אומר שהשתק הוא לבסוף צבח, הכוונה שהאדם הזה נתן לך רשות לתקוף, אבל הוא לא יודע שזה שלך. יותר מסתבר שמה אני יכול לומר? שאתה יכול לצבוח אפילו בחוץ, כן? סליחה, רק שנייה, איך נאמר את זה? בוא נעבוד הפוך. איך מפרשים התנהגות של בן אדם שכל עוד שדיף לי בית דין שותק ורק אחר כך צובח, לעומת בן אדם שצובח בפנים? אז אם אני דורש ממנו עוד לצבוח בפנים, אני אומר זה עדיין בטווח של השתיקה, כאילו השתיקה והצבחה מתרחשים באותו מרחב. לעומת זאת, שאני אומר שאתה יכול לשתוק לגמרי בפנים ובחוץ אתה צובח, והגמרא אמרה אולי אני אתחשב בזה, כן? אולי אני אתחשב בזה, אז כאן הצבחה כבר קורית במרחב אחר לגמרי. עכשיו אם השתיקה, סליחה, מה אתה אומר?
כאילו הוא ראה איזה והסכים, ואז כאילו פתאום נעבר על הדין.
יפה, אז לכן אני חושב שהשאלה הזאת תלויה בעניין אחד, איך אני אפרש את השתיקה? אם אני אומר שהשתיקה היא ממש כמו הודעה, שהבעלה ממש הודעה, אז שהוא אחרי יומיים יבוא ויגיד לנו רבותיי, עכשיו אני צובח, זה שמה מוזר לגמרי. כלומר, הכל צריך לקרות לפני בית הדין. למה זאת, אם אני אומר, השאלה על הפרק הוא לא האם הוא הודע, אלא מה השאלה על הפרק? האם התקיפה הייתה אלימה או לא? אז אני יכול לבוא ולהגיד, תשמעו מוריי ברבותיי, אני אקדים קצת אחרת. אני חוזר עוד פעם לתחילת הדיון על זה. בוא נשאל על רקע הרמב"ם והרייבד שאלה נוספת שהייתי צריך להקדים אותה. אז מה בדיוק הספק של הגמרא בשתק ולבסוף צבח? מה הספק? מה הספק? אז בוא נציד שאפשר לנתח את זה עכשיו בשתי צורות, לא מה שנאמר עד כה. מצד אחד אפשר להגיד הספק הוא האם אתה מודה או לא מודה. רגע, בהתחלה אתה שותק ואז אתה צובח. אני יכול גם להגיד אחרת, הספק הוא ספק אחר לגמרי. מי ששותק, התקיפה לא אלימה, אבל אם הוא צובח הוא לא מודה. כשאתה שותק בהתחלה התקיפה לא אלימה, אבל אם אתה צובח בסוף, אתה לא מודה. מה אני אומר את זה בצורה? מה הייתה השאלה כל הזמן? מה זה שאתה כל בסוף צבח? אז דרך אחת לפרש הייתה שאני מתלבט, מה אתה רוצה להגיד? רגע, אתה מודה או לא מודה? הרן חידש לנו, זוכרים? שמצד אחד השתיקה היא הודעה והצבחה היא חוסר הודעה. רגע, עוד פעם, אז תחליט, הודית או לא הודית? אז מה אומר הרן? אני כבר לא שואל אותך, אני שואל את עצמי. איך להתייחס לאחד שפעם מודה, פעם לא מודה. עכשיו אני מציע הצעה שלישית. הצעה שלישית. מהי הצעה הזאת? שמי ששותק בהתחלה תקיפה יכולה לחשב תקיפה לא אלימה. אבל אם הוא בסופו של דבר צובח, אי אפשר להגיד עליו שהוא הודה. בסדר, זה מובן? עכשיו בוא נחזור למחלוקת ראשונים. בסדר? אז מהי אותה מחלוקת ראשונים? מתי הצביחה היא צריכה להיות? אז אם אני מאבץ את המודל, ואז מה יכול אותו לפני כן, הספק של הגמרא, למה אני זקוק? האם מספיק לי שתקחת התקיפה לא אלימה, או אם אני גם דורש שהשני יודע? ברור? כלומר, הספק יכול להיות האם אתה מודה, הספק יכול להיות מה עושים שאתה פעם מודה, פעם לא מודה, והספק יכול להיות האם מספיק לי תקיפה לא אלימה כדי לא להתערב, או אם אני גם אומר אני זוקק הודעה. עכשיו, הרקע הזה, בואו עכשיו נחזור לראשונים, בסדר? ואותם ראשונים שדנים, האם הצבחה צריכה להיות בחוץ, בפנים, או די שהיא תהיה בחוץ? אם אני אומר שכל המטרה היא להגדיר אותך אלים, לא אלים, אז אני חושב שברגע שיצאת, שכל הזמן שהיית בפנים לא אמרת כלום, אחרי יומיים פתאום אתה צועק, די מסתבר שהתקיפה הזאת קיבלה ציון כתקיפה לא אלימה. זה לא נראה לי בכלל, מה שעכשיו אתה צועק, בזמן שזה קרה לא אמרת כלום, לא התנגדת. אם אתה בפנים או בהתחלה שתקת ואז צעקת, אתה יודע מה? אז אולי אתה צעקת, מסתבר אתה לראשונים האלה שהספק של הגמרא מהו? למה התכוונת? זה כאילו קורה באותו מרחב. אבל אם אני אומר שהספק הוא שאתה, ודאי התקיפה לא אלימה, אבל איפה ההודעה? אז מה אני מסוגל לומר? שגם מי שצבח אחרי יומיים, הודעה אין כאן. תקיפה לא אלימה יש כאן. ואז אם ספק הגמרא או איך, האם אני דורש הודעה או לא, אז אני יכול לאחר את זמן הצבחה. בסדר? אז עד כאן הפסק של הרמב"ם בהיבאי הראשונה. בעצם דרך הפסק העמקנו את הפרשנות. כן. כן, אז אני מסביר עוד פעם. השאלה היא איך לפרש את ספק הגמרא, איך להתייחס לשתק ולבסוף צבח. הספק יכול להיות מה התכוונת. אם זה כך, יותר מסתבר שזה צריך לקרוא מעין תוך כדי דיבור, באותו פרק זמן. לכן מסתבר לאמץ את שיטת הראשונים, שצריך לקרות בתוך בית דין. תוך כדי הדיון בהתחלה שאתה קטע, השאלה היא כן או לא. אני אומר, זה מאוד מסתבר גם אם אני אומר שהתפקיד הצווחה הוא להגיד שאני מתנגד לתקיפה, שהתקיפה אלימה. אז זה צריך לקרות תוך כדי התקיפה. מה אתה עושה את זה אחרי יומיים? אבל אם אני אומר שהספק של הגמרא הוא שכשאדם שותק בהתחלה זה מספיק להגדיר את התקיפה כתקיפה לא אלימה. אבל ברגע שהוא צווח, אני לא יכול להגיד שהוא מודה. אז אולי הוא יכול לצבוח גם בחוץ. אולי לא צריך שזה יהיה ממש באותו זמן.
אבל מה אמרה שאתה כבר צבח?
הגמרא מתלבטת, אבל מה המעמד? הגמרא הרי אומרת, היא לא בטוחה מה המעמד ששתק הוא לבסוף צבח. במה היא לא בטוחה? היא אומרת לעצמה, האם די שהתקיפה לא אלימה, או האם גם צריך הודעה? אז גם אם הוא יצבח בחוץ, הוא לא הודעה, בן אדם הזה לא הודעה. אי אפשר להגיד שבן אדם הודה כשהוא צועק. לעומת זאת, אפשר להגיד בוודאות שהתקיפה לא הייתה אלימה, הוא לא התנגד בכלל. זה השתלטות לא אלימה על החפץ. אז אם די לי השתלטות לא אלימה, זכה. אם אני זוקק גם הודעה, אז לא די. אבל אז אני יכול לאפשר שיטה של ראשונים. הריטב"א מביא אותה שהוא צווח בחוץ, לא בפנים. כי תפקיד הצווחה הוא לא לבדוק אם שתקת או לא, הוא לנתק גם, הוא לנטרל את ההודעה. וזה יכול לקרות גם בחוץ.
לפי הרמב״ם אפשר להגיד שהוא צבח גם אחרי יומיים?
ברמב״ם עצמו, בוא נסתכל.
לא, כאילו, במקום אחר,
אפשר להגיד. כן, רק אני טועה. בוא נגיד ככה, הרמב״ם רק אומר, חזר וצבח, הוא לא כותב איפה ומתי.
לא, אבל אני מדבר על הצליחה שהיא הודעה, שהשתיקה היא אלימות,
והצליחה הודעה. אני אומר, שלי מסתבר שלפי הרמב״ם, החזר וצבח יכול להיות גם בחוץ. אני חושב. טוב, עכשיו בואו נעבור לפסק בתקפו כהן. מה בפשטות עולה מריאתא דסוגיא בעמוד ב', בעיבאי השנייה? שתקפו כהן מוציאין או אין מוציאין?
מוציאין.
אז לכאורה רבא כשעונה לרב אמנונה, מה אומר לו? תקפו כהן מוציאין מידו. רב חינא הביא ראיה שתקפו כהן מוציאין מידו. אבאי שניסה לדחות הראיה, מה אמר? וואלה, אי אפשר לדחות את הראיה הזאת. נראה. ראיות מחץ, כל הגמרא זועקת שתקפו כהן מוציאים מידו, וכך באמת מסכמים רוב הראשונים את הפסק של הסוגיה. תוספות אומרים מיד בדיבור מתחיל פותר במלומון כהן, וכן הוא מסקנה דין תקפה כהן מוציאים מידו. הראש פה בסימן י' ג' אומר תקפו כהן מוציאים מידו, זו דעת רוב הראשונים. מי שחריג בזה הוא הרמב״ם, שהגרא פה בהגרות הגרא מאיר נותן הגרא וכן דעת שאר פוסקים, אבל הרמב״ם חולה, כן? והכוונה היא לרמב״ם בהלכות בכורות, בפרק ה' הלכה ג', פרק ה' הלכה ג', זוכר טוב, נכון? שם הרמב״ם מביא את הדין של תקפו כהן ופוסק, אין מוציאים מידו. והשאלה הזו, והשיטה הזאת של הרמב״ם היא לא שיטה בודדת רק בפרק ה', כנראה שהוא לקח אותה מסוגייתנו, אלא שהרמב״ם גם פוסק אותה בפרק ב', שהוא מביא את כל דיני המשנה בבחורות, שלמדנו פה מזמן, של ספקות בבחורה, בכל הספקות בבחורה הרמב״ם פוסק, תקפו כהן, אין מוציאים מידו. וכאן השאלה הזאת היא שאלה עתיקה, אני למדתי עם אסף היום בסדר, כמעט כל אחרון שפתחנו לדעות איך הוא מטפל, הוא אומר זו קושיה מפורסמת, ישנה, נודעת, כולם יודעים את הקושיה הזאת. שאני רוצה את העשר דקות שיש לנו קצת להקדיש לשאלה של איך שואלים את השאלה בכלל וגם איך מטפלים בה, איך עונים על זה. קודם כל, איך שואלים את השאלה? מישהו ראה את הרשב"א בפנים? את תשובת הרשב"א? השאלה כל כך עתיקה שהיא נשאלה כבר על ידי שמישהו שאל את הרשב"א את השאלה הזאת. איך השאלה נשאלה? השאלה הייתה, פתחתי בה במציאה, לאיזה מסקנה הגעתי בסוגיה? שתקפו כהן, איך הוא קרא את הגמרא? כן, אני קורא לכם את לשון השואל של הרשב"א. השואל של הרשב"א שואל, תמה אני על מה שכתב הרמב״ם זל גבי ספק בחורות, ואם תפס אותו הכהן הם מוציאים מידו, ולפום שמעתין משב"א, זה כמה למילתא דרבה. השאלה מוצגת כרמב״ם נגד גמרא, איך הוא קרא את הגמרא במציע, איך הוא הציע את זה מהגמרא. ומי שלמד את הרשב"א בפנים יודע שלמה כל מאמצי הרשב"א הוסבו. איזה שאלה? איך הוא קרא את הגמרא? הוא פשוט מסביר, הוא קרא את הגמרא. זה קלאסי במי שכשהוא לומד רמב״ם, הוא חושב שהדבר המרכזי שצריך לשאול ברמב״ם הוא הלקונה המרכזית בספר. מה הדבר המרכזי שחסר ברמב״ם?
מקורות.
מקורות. למה מקורות זה חשוב כל כך? למה זאת שאלה שמסעירה את פרשני הרמב״ם? כי כל... זה קשור בתפיסת מסורת. כי כל התוקף של הספר מהו? כי הוא מייצג את מה שכתוב בספרות חז"ל, אז איפה זה כתוב? אם יש לי רמב״ם קשה, הכוונה מאיפה הוא לקח את זה, אם אני אראה לך מאיפה הוא לקח את זה, עכשיו הרמב״ם הוא לא קשה, הוא מובן. כנגד זה, אני רוצה רק לראות איך רב חיים מציג את השאלה. הספר הזה, בגלל השעה, אני לא ארחיב עליו, ורב חיים מבריסק שהתמנה לרמב״ם בוולוז'ין, והוא כתב את השיעורים שלו במחברת, שזה הודפס בתוך המחברת שלו. זה לא רב חיים שטנצי, זה ממש מכתב ידו, זה בעצם כתב ידו של רב חיים. צריך לזכור, זה רב חיים מבריסק שעדיין קורא לו רבי חיים מוולוז'ין, כלומר הוא בראשית דרכו כרמב"ם, בן 28 כשהוא כותב את המחברת הזאת, ואפשר להרגיש מי שקורא את הספר הזה שהוא עדיין לא מגובש כרב חיים מבריסק, ממש רואים את זה. והקטע הזה כאן הוא לא קטע קלאסי של רב חיים, אבל השאלה כבר רב חיים מתמובקת, כי רב חיים לא כל כך שואל מה קורה בין הגמרא לבין הרמב״ם, אלא הוא שואל שאלה אחרת, מה קורה בתוך הרמב״ם בעצמו. זה האופק בבריסק עובר מהרמב״ם מול מקורותיו לשאלה פנימית, שמה ההיגיון הפנימי של הדברים. כי מה מטריד את רב חיים? מצד אחד הרמב״ם פה פוסק כפו כהן, אין מוציא מידו, אבל הוא פוסק בלכות ביקורים שהספקות נכנסים לדיר
להתעשר.
אבל הרי מה אומרת הגמרא במפורש? זו רק בעיה של מקור. הגמרא טוענת שאם תקפו כהן אין מוציאים מידו, אי אפשר שתכניס את הספקות להתעשר בדיר. למה? כי אתה נמצא פותר עצמך בספק ממון כהן. איך הרמב״ם יענה על השאלה הזאת? איך הוא יכול לפסוק שתקפו כהן אין מוציאים מידו, כלומר זה ספק ממון כהן, יחד עם זה שהספקות, זה לא רק בעיה של הרמב״ם מול הגמרא, הגמרא טוענת טענת היגיון. זה כבר סוג אחר של שאלה ברמב״ם. זה הרמב״ם בפנים, בתוך עצמו, איך הלכות ביקורים חי בשלום, הלכות בכורות. שמה עושים עם השאלות האלה? עברתם על הרשב"א בפנים? מה עיקר הטענה של הרשב"א? יש פה טענה שטוענת כמה טענות, גם טענה אחת עקרונית ברמב״ם. אני גם אגיד לכם מי במחקר פיתח את הכיוון הזה, אני דבדף לי בו למצוא אם הוא כתב על זה ולא מצאתי, אבל זה כיוון עקרוני. ויש בית טוען פה טענות למדניות שהן ראשונות במעלה, דברים פשוט מדהימים ומתוקים מדבש. כל כך, מה הטענה של הרשב"א? שהרמב"ם מתפעל מאוד מההוכחה של מי? של רב אמנונה. הוא חשב שההוכחה של רב אמנונה עומדת למרות כל השקלא וטריא, וזאת למה? כי הרמב"ם מעדיף סתמי משניות על פני אפשרויות או כל מיני דחיות ושקלא וטריא. זה כלל שמאוד מאוד מדגישים אותו הרבה ברמב"ם. מי שבעיקר כתב על זה היה רב בנדיקט, שהוזכר פה פעם, שיש לו ספר שנקרא הרמב"ם לא סטייה מהתלמוד, והמאמרים הראשונים בספר טוענים שאנחנו חושבים שהרמב"ם סוטה מהגמרא, כי אנחנו לא מבינים את כלי הפרשנות שלו את הגמרא. אבל אם רק נבין את כללי הפרשנות, אנחנו נדע שהוא בול כמו הגמרא. ואחד מכללי הפרשנות הגדולים שהרמב"ם בנדיקט מציין אותו, שהרמב"ם אוהב ממרות, אוהב סתמי משניות, לא כל כך מתפעל משקלא וטריא או מסתמות. והנה הרשב"א פה אומר דוגמה כזאת. המשנה אומרת, המוציא מחברו עליו הראיה, טוען הרשב"א על פי גמרא בכתובות, שהמוציא מחברו עליו הראיה, הכוונה שני הצדדים, זה פתוח? לא כתוב מחזיקים את המוחזק, כתוב המוציא מחברו עליו הראיה. סתם משנה זועקת שתקפו כהן אין מוציאים מידו. גם רבא בעצמו אומר הרשב"א, תקרא אותו היטב, הוא סך הכל אמר, מה הוא אמר? אין מה לך תקפו כהן. רבא לא אמר שתקפו כהן מוציאים מידו, רק אמר גם אם תקפו כהן מוציאים מידו, ההוכחה שלך נופלת. הוא לא הכריע שתקפו כהן מוציאים מידו, והרמב"ם מתפעל מרב אמנונה, ובזה הוא קיבל את עמדתו. הוא אומר, הנה תקפו כהן בעצם שקלא וטריא נגד משנה. אז זה אמירה עקרונית, וזה דעתו היסוד הגדול. אבל הרשב"א גם הוא חייב להסביר את ההמשך. הרי מה קורה עם רב חיננה? מה קורה איתו? הרי מה רב חינן נתן שיש לו הוכחה ניצחת שתקפו כהן מוצאים מידו? אז כאן אומר הרשב"א דברים מדהימים שהם מתאפשרים בעיקר בגלל סוף הגמרא, שכן הגמרא מעמידה את המקור של רב חיננה בפטר חמור. ואז בעצם מה החילוק שהרשב"א יוצר בין בכור לבין פטר חמור, בספק בכור בהמה טהורה לבין פטר חמור? בעצם אומר הרשב"א, הרמב"ם מבחין בין תקפו כהן בספק בכור בהמה טהורה, שזה הוא מדבר בלכות בכורות, לבין תקפו כהן בפטר חמור, שהרמב"ם מודה שמה הדין? שמוציאים מידו, ולכן זה הרשב"א לא כותב, כי הרשב"א לא שאל את הסתירה הפנימית ברמב"ם. אבל בלשון הרמב"ם אפשר לומר, לכן הספקות נכנסים לדיר להתאסר, כי בלכות ביקורים, על מה דיבר הרמב"ם? על מה? על פטר חמור. ופטר חמור, באמת כפו כהן מוציאים מידו. למה שיהיה הבדל ביניהם? סליחה?
ספק פדיון פטר חמור.
נכון. למה? זה פדיון של ספק פטר חמור. למה שיהיה הבדל? הוא אומר דבר מדהים, הרשב"א טוען שבבכור, עכשיו אני חוזר לשיעור הראשון שנתתי פה במשניות, אני רוצה לחבור עליו הראיה, הרשב"א פה פשוט לוקח את מה שנאמר באותו שיעור, ומעצים אותו עוד יותר. אומר הרשב"א, בכל בכור, בהמה טהורה לדעת הרמב"ם, אין בכלל שום עדיפות לישראל על פני הכהן. למה? כי הוא קדוש מרחם. הוא אף פעם לא היה האימא של הישראל, אבל הבכור של הישראל? לדעתו, בספק בכור בהמה טהורה, בגלל שהוא קדוש מרחם, אז מה הדין הבסיסי והיסודי? מן כל דלים גבר. אף אחד לא מוחזק. והיות ואף אחד לא מוחזק, מסתבר לומר, מוצאים אחרונה בראייה, במתכונת של תקפו כהן, הם מוצאים מידו. אז מי שיקר, יקר, בגדיר לא יכול להתערב. זה נובע המעמד הראשוני ביותר של בכור. אני רוצה לחזור למה שאמרתי לכם קודם, כדי לחדד את זה. אם בכורה היה בא מראשית, מה שהרשב"א אומר הוא מופרך, הוא לא הגיוני. בתרומה גדולה זה שלי, שאני צריך לתת לכהן. חלה זה עיסה שלי, שאני צריך לתת לכהן. אז אם בכור היה רק ראשית שאני נותן לכהן, זה לא יכול להיות מה שהרשב"א אומר. אבל מה הופך את הבכור לקדוש מרחם? מכת בכורות עושה את זה. יש פה בכורות? נו, מכת בכורות עשתה את זה. בעצם הבכורות הן לא שלך. של מי הבכורות? כל הבכורות היו אמורים למות במכת בכורות. אז של מי הבכור? של הקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן אותו למי? לכהן. זה מה שהוא אומר. אז מה, בגלל שהוא נולד בעדר שלך, אתה מוחזק בו? בעדר שלך נולדה בהמה שהיא לא שלך. אז אם יש לי ספק בכור, אף אחד לא מוחזק. אם אף אחד לא מוחזק, אומר, יכול להגיד הרמב״ם, סתם משנה בתארות, המוציא מחברו עליו הראיה, מה הכוונה? מי שיקח, הכהן יכול לתפוס באותה מידה כמו הישראל. אני לא אגן על הישראל, כי אני לא חושב שהוא שלו יותר מהכהן. אבל מה קורה בספק פטר חמור שאני פודה? קודם כל, הספק פטר חמור, פטר חמור רק אסור בהנאה, הוא לא קדוש. שנית, במה אתה פודה אותו? מה המקרה פה? במה הוא פדה אותו? בשה שהוא של מי? שלו עצמו. אז הוא מוחזק בשה או לא? מוחזק או לא? בוודאי. אומר הרשב"א, בפטר חמור, כשיש ספק פטר חמור שאתה פודה בשה, שם לישראל יש עדיפות על הכהן, כי הוא מוחזק בוודאות. הוא מוחזק בשה שלו, שהוא בוודאי בבעלותו. וכאן בא הכהן ורוצה לתקוף, מה נגיד לכהן? מצטערים, עד שלא תוכיח, אתה לא יכול לבטל את המוחזקות של של הישראל. לכן אומר הרשב"א, שכשהגמרא בסוף הדרך הגיעה, זה לא ידע בהתחלה, שמדובר בחטיבה השנייה בספק פטר חמור שאתה פודה, הראיה, הדמיון שרצו לייצר בין שתי החטיבות קורס, כי הרמב"ם מבדיל בין בכור בהמה טהורה לבין פטר רחם, לבין פטר חמור. ולכן אומר הרשב"א, אני עכשיו משפץ אותו, בלכות ביקורים יכול הרמב"ם לפסוק שמה קורה בפטר חמור, הספקות נכנסים לדיר, לעומת זאת מה קורה בכל בהמה תורה, כפו הכהן מוציא מידו. אלו דברי הרשב"א. ניסה לי בסדר לעבור עם אסף, לא מעט אחרונים אחרים, ואני רק אתן לכם קריאת כיוון. אני, מי שרוצה יותר העמקה, אתה רואה בחוינים, נכון איתמר? אתה בוא אליי, בסדר? כלומר, אני עכשיו חייב לברוח לילדים, כי יום שלישי גורמים מוקדם, יש לי עוד חולה, מחר, בסדר? אז תבוא אליי ואני אמלא לך. הכיוון המרכזי שהרבה אחרונים הולכים הוא לא לקרוא מחדש את הגמרא פה, בעיתון שהגמרא פה נקראת אחרת, אלא הכיוון המרכזי שהם הולכים הוא, שזה כיוון שעותניאל צריכים לאהוב אותו. שהגמרא כאן יש לה הנחות מסוימות, אבל יש גמרות אחרות שחולקות על ההנחות האלה. ברגע שאני חולק על ההנחות האלה, מה קורה לדברי הגמרא כאן? הגמרא כאן נופלת. ובעיקר מה שהם רוצים להגיד הוא שאפשר להוכיח שהרמב״ם באותם הנחות יסוד חושב כמו הגמרות האחרות. כן, יצא לי לראות עם אסף קטע במרחשת, שהוא אחד מגדולי וילנה בתחילת המאה ה-20, הוא נרצח בשואה, יהודי קדוש. המרחשת רוצה לטעון שיש פה שאלה מהותית שקשורה בהבנת מוחזקות, שכל הגמרה כאן בנויה על תפיסה אחת, הרמב״ם חשב כמו גמרה אחרת, הסיפור נגמר. למדנו מקדש דוד, אותו דבר, מקדש דוד אומר, יש גמרה בזבחים שיש לה הבנה אחרת של בכור, והרמב״ם פסק כמו אותה גמרה, אז הוא הפיל את הגמרה. כמו לפי תפיסתם, בבא מציע, הרמב״ם קרא כמו כולם. בעצם בבא מציע, מה הוא אמר לעצמו? באמת, מה עולה ממנה? מוציאים בידו, אבל בגלל גמרות אחרות, אני חושב אחרת. הרשב"א אבל עובד אחרת. איך עובד הרשב"א? מה הוא אומר? בתוך בבא מציע, מה קורה? יש קריאה אחרת של הסוגיה. שמי אימץ את הרשב"א, וזה נסיים, אגרא. כל מה שאמרתי לכם, כתוב בהגעת אגרא פה. אני רוצה להתנצל בפני כל מי שאמר את ביור אגרא בשולחן אורך ולא הבין אף מילה, זו הייתה טעות שלי לתת לקרוא אותו. רשמתי אותו בדף בפורות לפני שאני בעצם קראתי אותו. זה משתה מוקדם מדי. אבל אגרא, את כל זה אומר פה בשורה אחת. כתב הרשב"א, זה למסקנה, זה מפרש ספקות, ספק פטר חמור, אין ראיה, ובפטר חמור לא זכה כהן, ובשה כבר התחזק בבעלים, נקודה. בסדר? אנחנו עוצרים כאן. נגיד לכם למה נעבור מחר. איתמר, וכל מי שרוצה עוד אחרונים שיבואו אליי. אנחנו מחר עוברים לשאלה הגדולה, שמה באמת עושים בספקות עם תפיסה. זה התוספות כאן, בבא מודבט. רק עוד שנייה אחת. זה התוספות כאן, בבא מודבט. ויש לזה דיון מאוד ארוך פה ברמב"ן. בסדר, מזה נתחיל. תיארון.